ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, נכון. אז מה למדנו? מה למדנו? בפרק הראשון למדנו על הגדרת ההשגחה. וכעת אנחנו התחלנו לראות איך העולם הולך ומתכונן לקראת המצב האמיתי שלו. אז ההבחנה הראשונה שראינו זה החלוקה של העולם לרוב המעשים, שבהמשך נבין יותר ברור מה זה נקרא המושג רוב. אבל מי שהוא רובו שייך אל העולם הבא, בין איזה, כמו שהגמרא אומרת, איזה הוא בין העולם הבא, אז מיעוט המעשים שלו הלא מתוקנים נגמלים כאן, ולהפך, האדם שהוא חלילה לא בין העולם הבא, אז הוא מקבל את מיעוט מעשיו הטובים בעולם הזה. נדמה לי שסיימנו בשאלה, נכון? שאלנו שאלה, נדמה לי שבזה אנחנו סיימנו, שאלנו שאלה איזה הגינות יש לרשע איתן, הרי למה אתם מוניתם אותי? אני עשיתי מצווה נצחית ואתם פודים לי אותה בדברים חולפים. שאלנו את השאלה הזאת, נדמה לי שבזה אנחנו שעמדנו. אז מה אתם אומרים לטענה הזאת? איך אפשר, הפסוק אומר בפרשת ואתחנן, הוא משלם לשונאיו על פניו. כלומר, למי שמקבל את התואר הלא מוצלח הזה, שונא השם, אז הוא מקבל את השכר שלו על מיעוט מעשיו הטובים בעולם הזה. אז איך זה עומד בסדרי המשפט? והרי הוא עשה מצווה אחת שלכאורה מגיע לעולם הבא. אז אם כן, איך אפשר לבדוק לו את זה בענייני העולם הזה?
זה המשפט, זה חלק מהמשפט. שאם הרוב מעשים לא טובים, אז בעולם הזה את הדברים הטובים הוא...
למרות ש... אז אני אתן לך, לכאורה, אתה אומר טענה יפה, אתה אומר זה גוף המשפט, אבל לכאורה, לפי מה שאנחנו למדנו, שלמות וחיסרון זה לא דברים, זה לא חלוקת שכר, אלא זה מה שאדם קנה שלמות, הוא בעצם נשתלם, בעצם נהיה שלם. אז אם אותו אדם עשה מצווה אחת בלבד, ובה הוא קנה נצח, אז לכאורה כבר אי אפשר ליטול את זה ממנו. הוא כבר שלם, הוא כבר לא יכול להיות. יש לו במקביל לכך הרבה עוונות, יבדו את זה בייסורים, אבל את החלק שלו לעולם הבא כבר אי אפשר לקחת ממנו. אז אני חושב תשובה מאוד פשוטה. באמת אכן כך, מי שעשה מצווה אחת, ואותה מצווה בכוחה היה להכניס אותו למציאות נצחית, אי אפשר כבר באמת לקחת לו את זה. מדובר באמת שאותם מעשים טובים, בהמשך אני מילי שרמך להגיד זה כמעט מפורש, הם באמת לא יכולים להביא אותו לנצחיות. או שמפני שהם היו מאוד מאוד חלושים, שהם היו באמת ממש ללא שום מטרה וכוונה, שעשה אותם, מסיבה צדדית, אבל איך שלא יהיה, מצד אחד המצוות הם נעשו כמצווה, שסוף כל סוף הייתה כאן מצווה, אבל לא היה בכוח המצווה להכניס אותו אל העולם הבא. אני אומר את זה כהצעה, אבל ודאי שלא, כי אין לי הוכחה ברורה למה שאני אומר. כי נראה בהמשך על מה הרמח"ל אומר את מה שאני מתכוון, ואתם תכריעו אם זה באמת אפשר לקחת, להעתיק את זה גם לנושא שלנו. מישהו רוצה להציע הצעה נוספת אולי?
כן. אפשר להגיד על אותו רעיון דומה ש... יש תנאי במצוות. אם אתה עושים 51% מהמעשים שלך הם מעשים טובים, אז התנאי פועל שהמצווה היא התוצאה הנצחית. אבל אם אתה עושה אם פחות מ-50%, אז אתה לא עברת את ה...
אתה אומר, שוב, אתה אומר סברה משפטית, אבל לכאורה לפי איך שהצורה עובדת, למדנו, זה בכלל לא עובד כעבודה ושכר, אלא זה עובד שאנחנו משלימים את עצמנו, אנחנו נשלמים. אז לכאורה אני שואל, אדם שעשה מעשה אחד שלם, זה לא שאלה משפטית. אי אפשר להמיר דבר נצחי. אני רוצה להגיד אולי תוספת רק הסבר. למה באמת, אולי הסברנו את זה בחלק ראשון, למה באמת העולם הזה הוא באמת חולף, הנאות העולם הזה חולפות, ושכר העולם הבא הוא נצחי. זה לא מפני שהקדוש ברוך הוא אמר חוק הזה, עולם הזה יהיה חולף ועולם הבא אני אתן לכם בלי סוף. אני רוצה להסביר את זה בצורה יותר עמוקה, שאולי לכם זה פשוט. העולם הבא הוא נצחי כי אדם נגע בנקודה בלתי גבולית. אי אפשר שהיא תהיה חולפת. כי ברגע שקיבלת השלמה מהשלם, והשלם הוא באמת בלתי גבול, אם הצלחת לגעת, ליצור יחס איתו, אז הדבר הזה הוא באמת ההגדרתו. דבקת בנצח. עולם הזה, מצד הגדרתו האמיתית, הוא יחסי. דבר יחסי לא יכול לספק יותר מאשר את היחס שלו. אי אפשר שהעולם הזה יהיה נצחי. דיברנו על זה, אני מוכן לעשות בדיקה. כמה זמן אדם שניתן לאדם, ניתן לאדם 10,000 שנה, הוא לא יוכל להכיל את זה. וניתן לו את התנאי חיים, כמה שיהיה לו יותר טוב בחיים, הוא יבקש לקצר את החיים יותר. הפוך על הפוך, פלא פלאים. אם הוא יהיה עני מרוד, הוא יוכל לסחוב אולי 100 שנה, ואולי קצת יותר. אם הוא יהיה עשיר שיש לו את כל דבריו, הוא יבקש, זה ילך הרצון. הוא לא יכול, בגלל שכל המציאות היחסית, היא יחסית לחיסרון. ברגע שהוא הולך ומשתלם, הוא הולך ומאבד עניין. זה דבר שאין לו באמת מצד עצמו, אין לו יכולת להתמשך. והגדרות עצמיות, זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, עולם הזה הוא אבל אבלים ואין בו ממש. זה לא, אנחנו באים להגיד רעיון מוסרי. זה הגדרות עצמיות למערכת יחסית מול מערכת מוחלטת. זה מאוד מאוד חשוב ההגדרה הזאת. ואת כל זה אני אומר רק כדימוי.
זה מגדיל את השאלה. איך אפשר
לבין שורות מאוד, כאלה? יפה מאוד. זה בדיוק, אז אני מכוח הגדלת השאלה רוצה גם לומר תשובה, כן, מה רצית להוסיף?
אבל זה כמו שהרב סיפר על החנינה, לגבי הצדיק, אותו דבר זה בדיוק לרשע. אם הוא הוכיח שהוא שייך כל כך לרע, אף על פי שעשה מעשה אחד טוב...
אבל חנינה, אתה צודק, אתה אומר סברה משפטית, אבל חנינה הגיעה מצד הטוב המוחלט. לקחת מאדם שלמות אין כזה חוק בעולם.
אז הוא כל כך רע, שלא מגיע לו לקבל את הטוב הזה.
אם זה משפטי, הכל אפשר להעביר. אם אנחנו שואלים שאלה בעצם, אז צריכים להתמודד איתה לכאורה עם כלים נוספים. לכאורה, אני אומר, אני באמת שואל את זה ממש בזהירות. אין לי, אני לא בטוח שאני צודק. אני אומר לכאורה. אז אני מנסה להציע אולי שבאמת, אם אדם הגיע לרף מינימלי של עולם הבא, שהוא באמת הצליח להיאחז, באמת לא נוכל... באמת הרמח"ל לכאורה יגיד בהמשך שהוא יסבול המון המון איסורים בעולם הזה ובעולם הנפשות עד שיתקן את כל הרע שיצטבר לו ובסוף הוא יזכה לנצח באותה דרגה שהוא קנה. אי אפשר לקחת לו את זה באמת. וכאן שונא השם משלם לשונאיו על פניו לעבידו מדובר באדם שריבוי מעשיו הרעים בכלל לא הצליח להכניס אותו לעולם הבא. עכשיו אנחנו נראה בהמשך שזה בכלל לא פשוט, כמו שלא נחשוב, אני עוד רוצה להוסיף עוד נתון. אדם חושב שיש שני חשבונות, יש שני נושאים. נגיד שיש אדם, נראה בהמשך הפרק, יש אדם שהוא מצד אחד עושה הרבה מעשים טובים. מצד שני יש לו מסלול שני, יש לו גם הרבה מעשים רעים. הוא בכלל לא רואה את זה כניגוד, הוא לא מרגיש שיש כאן בכלל בעיה. הוא יכול לחיות כחיים כפולים, הוא יכול לחיות בשני מישורים, בבית המדרש ובית המדרש, הוא יוצא החוצה, הוא עובר עבירה אותו. אז מה אתם אומרים? אז... האם זה באמת יכול לאורך זמן ליצות כמסלול מקביל? האם זה ייתכן שאדם באמת יזכה לדרגות עצומות בעולם הבא בבית המדרש, ורק יצבור מעקבים? בסוף יגידו, תשמע, על המעקבים צריכים תיקון. אחרי שתגרום את התיקון, תקבל את כל הדרגה שלך השלמה. אז נראה בהמשך, בסוף הפרק שרמח"ל אומר שזה לא פשוט. יש מושג בגמרא, עבירה מחבה מצווה, שצריכים להתמודד מול המושג הזה. אבל זה בכלל בכלל לא פשוט, כי למה? אדרבה, אני רוצה להסביר, זה גם מובן יותר מצד מה שאמרנו. אם זה שכר, סתמי היה, אפשר היה להגיד כל דבר. אבל כיוון שזה שלמות וחיסרון בעצם, באמת שלמות וחיסרון לא יכולים לחיות בכפיפה אחת. או שאתה שלם או שאתה חסר. אדם לא יכול להיות, בין עולם הבא בבית המדרש, אם יש לו במקביל לכך מערכת חיסרון. אז אתה חסר, אז השלמות לא דווקא בך. זה לא פשוט בכלל, זה דבר ש... אז בהמשך הפרק אנחנו, אני אומר את זה רק, רק כמשל. אתה להוסיף משהו? סליחו. מה זה? אבל מובן הדיונים שלנו, לכל פחות, לא שאני אומר דברים ברורים, אבל עצם הדיון בדברים הוא גם טוב. אז נראה בהמשך הפרק נראה לי שזה אולי יותר יתבהר. נמשיך הלאה. ואומנם, אחרי שראינו איך הדברים מתחלקים בין מערכת העולם הזה לעולם הבא, בין הצדיקים ובין הרשעים, ואומנם גזר עוד חסדו יתברך להרבות, פה צריכים להגיד התיקון טעות בספרים שלנו, כתוב ההצלחה, הספרים הישנים, וצריך להגיד להרבות ההצלה לבני האדם. בספרים החדשים זה כבר מתוקן. להרבות ההצלה לבני האדם. איך זה מתוגם באנגלית, אלון?
אני איבדתי את... הנה, אני מצאת. כן. אומנם גזר עוד חסדו.
כן, כן.
In his mercy, God maximized man's chances of successfully obtaining the ultimate goal.
זה הצלה או הצלחה?
הצלחה.
הצלחה. צריך לתקן את זה להצלה.
הצלה.
הצלה. זה טעות דפוס. להרבות ההצלה. הרמח"ל משתמש באותו ביטוי גם בהמשך. להרבות ההצלה לבני אדם. כלומר, שעוד בני אדם יצליחו להינצל ולהיכנס אל הנצח. שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף. דהיינו, למי שגבר בו הרע תגבורת גדול, אך לא כל כך שיהיה משפטו להעבידו לגמרי. מקודם דיברנו על אותם אנשים שהמשפט אמר שאין להם שום חלק לעולם הבא. אז הם מקבלים את שכרם בעולם הזה. אבל יש עוד סוג בני אדם שהם גבר בהם הרע תגבורת גדול, אבל לא כל כך שיהיה משפטו להעבידו לגמרי. והוא כלל עונשים שהיותר רשום בהם הוא הדין בגיהנום. והכוונה בו להניש החוטא כפי חטאיו באופן שאחרי יענשו לא יהיה עוד עליו חוב עליו על המעשה הרע שעשה, ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים.
זה אדם בינוני בעצם, שאומר? סוג של.
קשה להגיד הגדרה בינוני. אולי, אולי נוכל, זו הצעה, אתה אומר הצעה, אולי במאמרי חז"ל אנחנו בינוני, אולי אפשר לומר את זה על כך, אולי. ונמצא, שעל ידי זה, העובדים ממש יהיו מזר לא כביר. אלו שיאבדו את חלקם לעולם הבא לגמרי, הם יהיו מאוד מעט ולא הרבה. למה? כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל כך גדול, שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצחית. שימו לב, כה הרמח"ל מדגיש היטב, נראה לי שגם בין המשורות כאן הוא רומז לנו גם תשובה למה ששאלנו מקודם. איך הרמח"ל מגדיר את מי שאין לו חלק בכלל לעולם הבא? איך הוא מגדיר את זה? מה הוא אומר? מה הסיבה?
גבר בו הרע.
גבר בו הרע תגבורת גדול. כלומר, יש, כמו שזה מאוד דומה למה שניסינו להגיד מקודם, יש מציאות שאדם לא יכול להשתייר לנצח, כשיש לו במקביל תגבורת רעה כל כך גדולה. זה פירוש הוא שאתה לא שלם, אתה לא יכול להשתייך לזה. אפשר היה להגיד כי המצוות שלך לא נעשו כל כך בכוונה. לא, לא זו, הרמח"ל לא אומר לא זו הבעיה. כי אדם שקיים מצווה, אז הוא קיים מצווה. אבל בתנאי שתהיה אדם מתוקן. אבל אם במקביל לכך עברת על עבירות כל כך חמורות, נגיד איזה דברים חמורים, אני לא מדבר על כפירה בעיקר, מה שהמשנה במסכת סנהדרין אומרת, או כמה יש רשימה שחז"ל מונים בכמה מקומות, דברים כל כך רעים שלא מאפשר לו, גם על מעשים טובים לא מאפשר לו לקיים, לזכות לעולם הבא. כן,
מי שהיה צדיק עולמיו בסוף ימיו, כאילו ממש יום אחרון במותו הוא כפר בעיקר.
יפה מאוד. אז פה בדיוק מה שרציתי, עכשיו גנבת לי את המילים. בדוגמה כזאת מה אתם אומרים? אדם שכל ימיו היה צדיק גמור, וביום מותו, יום מותו, הוא עבר על כפר בעיקר. יש פה בעיה אחרת. אמרה מסכת קידושין אומרת שהתועה על הראשונות מאבד את כל זכות מצוותיו. אדם שכופר בעיקר התורה, אני חושב שהוא עלול להיות תועה על הראשונות.
איך אפשר לאבד את כל המצוות שלו?
תועה על הראשונות. הוא אומר, אוי, חבל שהשקעתי, בזבזתי את החיים על שטויות. אז אדם אומר, אז בעצם הוא ניתק את הקשר שלו עם הערך הזה. עכשיו, יכול להיות שהשאלה שלך עדיין תישאר. מנסה להגיד, שאלה תיאורטית. לצערנו הרב, לא נעים להגיד, אבל לא כל מי שכופר בעיקר, הוא משוכנע שהוא טועה על הראשונות. יש הרבה כופרים בעיקרי תורה, והם בטוחים שהם לא טועים על הראשונות. הם עוברים על עיקר גדול בתורה, ומשוכנעים שככה הם מקיימים את התורה. זה עצוב מאוד, אבל זו תופעה לצערנו שקיימת. אז אם כן, אולי השאלה של מיכאל תחזור. מה הדינו של אדם שהכשילו, נכשל בעיקר מעיקרי התורה, ופה אני רוצה להגיד הערה, דרך אגב, יש דברי רב חיים מבריסק שאומרים בשמו, זה לא כתוב, אבל אומרים בשמו חידוש דעתי מאוד גדול, שאני הקטן אנסה לדון בדברים. הוא טוען, מה הדין הוא אומר אדם שבשגגה טעה באחד מעיקרי אמונת ישראל? טעה, לא הבין טוב. אז הוא טוען, יש כזה מאמר שאומרים ביידיש, אומר, נבח האפיקורס איז איך האפיקורס, ככה אומרים. אפיקורס מסכן הוא גם אפיקורס. לי הקטן, אני חושב שזה מאוד מאוד קשה לקבל את זה. אתם תדונו, אבל נראה לי מאוד מאוד תמוע להגיד, חידוש גדול, גדול מאוד. אני אומר, מי שלא אפיקורס במודע הוא לא אפיקורס. אדם צריך לדעת כדי לכפור. אין אפשרות לקבל תואר של אפיקורס, רק אדם שמכיר את הסוגיה ומידות הרעות שלו הוא מתכחש אליה. הגאווה שלו, המידות רעות שלו מתכחשות אל הידיעה הזאת מסיבות של התמודדות. אבל כמו שאני אגיד לכם היום, היום מה שקורה היום בעם ישראל, הרי רוב האנשים בכלל בורים לגמרי, הם לא יודעים בכלל את הנושאים, לא יודעים א' ב', לא יודעים ממש דברים הכי הכי יסודיים שיכולים להיות. איך אפשר בכלל, זה כמו שאני אגיד לכם, אני כופר בתורת הקוונטים. תצחקו עליי, אתה לא למדת את זה, מה אתה כופר? מילה מצחיקה, אתה כופר. זה בדיחה, להגיד היום על חילוני כופר, הוא באמת, הוא אפרוח שלא פתח את עיניו, הוא בכל יודע את הנושא אפילו. לא רק אנשים שנראים לכם אנשים פשוטים מהרחוב, האינטליגנטים ביותר לא פתחו, לא יודעים ביהדות כמעט מילה אחת. אני אומר את זה מניסיון, ממפגש של הרבה אנשים שחשובים וחכמים. הם יכולים להיות חכמים בהרבה תחומים, בתחום היהדות הם ממש פחות מילד בגן, במידע שלו. אפילו בדברים הכי הכי פשוטים. אז לי, מאוד קשה לי לקבל את ההגדרה הזאת, שלא מפני שאני מחפש ללמד זכות, גם זה הראוי, אבל אני חושב שבאמת שזה לא נכון. אז אני חוזר לשאלה של מיכאל. מיכאל יגיד ככה, מה יקרה אדם, אבל ודאי צריך להסביר את השאלה שלו, אדם, לא הכוונה היא שהוא שגה, בשגגה, לא שייך להגיד אפיקורס בשגגה לכאורה, אלא שבאמת הוא הגיע למסקנה מתוך גאווה, מתוך אוטם לב, הוא הגיע למסקנה מתוך ברור לא ראויה, מתוך חוסר חקירה ומתוך חוסר טהרת הלב, הוא הגיע למסקנה מוטעית. הוא אומר, אני מקיים את התורה לפי הבנתי. אני חושב שאני אדם דתי, אני מקיים את התורה, אבל הוא הגיע למסקנה חס ושלום שאין תחיית המתים מן התורה. לדעתו, אין תחיית המתים מן התורה. מה זה קשור? אני מקיים את התורה, אני מקיים את הכל, אבל צערי הרב, הייתי בדרשה של איש דתי חובש כיפה, הוא אומר, המושג תחיית המתים התחיל להתחדש רק בתקופת אמצע בית שני, ככה, השם עפר לפיהם, השם ישמור ויציל, איזה, הרי זה טיפשות, זה חוסר ידע בסיסי בפשוטי המקראות, זה לא משהו שחס ושלום בדברים, אבל לצערנו אנשים מתבלבלים בגלל האקדמיה, בגלל כל מיני דעות, אז אנשים מתבלבלים, אז מיכאל ישאל, אז מה יהיה דינו של אותו האיש? האם ייתכן שכל מצוותיו, מה זה נקרא, איך חזל באים וקורטים אותו מן העולם הבא? אין לי תשובה ברורה, אני רק יכול להגיד דבר כזה, שכשאדם טועה בדברים כל כך קריטיים, זה באמת, באמת יש בו ריבוי גדול של רוע. זה נקרא, חזל הגדירו לנו, רוע זה לא חייב להיות דווקא אדם שגונב מכיסים של אנשים. אדם שמסוגל בדברים כל כך קריטיים להביע דעה, בלי לבדוק אותה באחריות עצומה, את עיקרי הדת, זה באמת רוע גדול מאוד. אתם תפגשו את האנשים האלה, תראו שהם באמת בעלי גאווה מאוד מאוד גדולים. ותואבת השם כל גבלב, גאווה זה דבר נורא. זה ריבוי רוע שאנחנו לא יודעים למדוד כמה הרוע הזה גדול. בפרט אם זה הביא אותו לידי מסקנה, תגיד, תשאל שאלה בזהירות, תגיד, לא הבנתי, אבל להסיק מסקנה ולומר את הדעה שלו בכזו גאווה, בכזו ביטחון, בדבר כל כך יסודי שכל התורה עומדת עליו, אז זה באמת ריבוי רוע גדול. אני אומר את זה רק כאפשרות.
אני שם לנבויה, בסוף ימר, מגיון שנכנס לפרטיס.
כן, אבל שם באמת הגרא אומר שהוא טעה בהגשמה. הטעות שלו הייתה בהגשמה. ובאמת, אני לא יודע איך לדון, מי שטועה בהגשמה, אמנם הרמב"ם מגדיר אותו כמין, אבל רואים שהיה לו תיקון בסוף. אמנם לפי הירושלמי כתוב שרבי מאיר אמר, דומה שמת רבי מתוך תשובה, שהוא היה איתו בשעת פטירתו, והוא ראה שהוא הוכיח אותו, והוא אמר, דומה שמת רבי מתוך תשובה, אז יכול להיות שהוא הספיק לעשות תשובה, זה לא ראייה, אבל בכל אופן, טוב, זה דיונים שאנחנו, אין לנו כל כך רלוונטיות בהם, אנחנו מדברים פה על דברים באמת ששייכים לבית דין של מעלה, אבל זה נוגע אלינו איך להתייחס לחומרת הדברים. כן. לא מתחבר. אתה אומר מילים לכאורה שאין קשה לי להבין אותם, מה שאתה מתכוון. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אמונת ישראל זה לא אמונה לבבית, לא אמונה שתלויה בהתחברות. זו מסקנה שכלית ברורה. אז עכשיו, מה אתה מתכוון שאתה אומר הוא ניסה ולא התחבר?
אני מתכוון שאדם שחושב שמלכה לו זה נפלא מצייר כך ש... כמה שלמד שאתה יודע טוב להתאים על דברים האלה, אבל סוף סוף הוא ספג מתח, כך
חזקה
ש... זה לא רלוונטי אליו. רגע. זה כל הטוב הזה שלא התגלה אצלו.
רגע, אז עוד פעם, אז אם יבוא אדם ויגיד, אני חותם על תורת משה, אבל אני לא מיושבת בליבי אמונת, יחסי האמון שלי עם הקדוש ברוך הוא לא מיושבים, מפני הניסיונות הקשים שאני עברתי, קשה לי לראות את טוב השם בעולם, הוא לא נידון כאפיקורס, לא, הוא לא יכול לקיים את מצוות והשבותה אל לבביך, אומר הרמח"ל שהמצווה, שיחסי האמון שלנו יהיו מיושבים על הלב. עד כדי כך ללמוד את דרכי הנהגת השם, שנרגיש שטוב השם מלווה אותנו לאורך כל החיים. זו שלמות שהקדוש ברוך הוא, אבל זו מצווה, כמו שתגיד שחסר לי אהבת השם, עירת השם. חסר לי אפילו עיקר גדול בתורה, אבל לא נגע בעיקרי הדת, הוא לא כפר. הוא אומר, אין לי תשובות, איך אנשים אומרים, אני לא רוצה לשאול, לא רוצה לדבר. אנשים אומרים, אסור לדבר על השואה. כלומר, הם לא קיבלו כלים להתמודד על זה, אבל לא כופרים. אומרים, אין לי כלים, בוא לא נדבר על הנושא. שאלה מאוד חמורה ביניהם, הם לא ישבו בכלל את הלב שלהם, הם מרגישים שיש להם באמת אי הבנה בהנהגת השם, לא רוצים לטפל בזה. איש כזה הוא לא אפיקורס. זה חבל, חבל שהוא לא פותח את הנתונים והיה לו יותר יחסי אמון. אבל להגיע למסקנה מתוך קשיים בחיים, לעקור את היסודות של החיים, זה כמו, אני אקח למה הדבר דומה, כמו אדם שיגיד, תשמע, אם יש לי שאלה היסטורית, קשה לי, לא הבנתי איזה שאלה במלחמה בין טורקיה לאנגליה, לא הייתה מלחמת העולם הראשונה. אדם לא תרבותי, לא מדברים ככה. תגיד, יש לך שאלה, אתה לא יודע, חסר לך איזה נתון, אבל אתה לא יכול לעקור את הכל בגלל שקשה לך. זה לא התנהג יותר נאותה.
שזה לא יכול לפעול בהיסטוריה המוחשית, זה...
הוא יכול. כאן בדיוק ההבדל. אנחנו התרגלנו לחשוב שאמונת ישראל תלויה ברגשות ובתחושות שקנינו באינטואיציה שלנו בלבד, שגם זה מאוד הרבה, כי האינטואיציה שלנו קלטה המון המון חומר שכלתני שאנחנו לא יודעים לאבד אותו ולתרגם אותו. אם הייתי לוקח כל אדם יהודי ברחוב והייתי שוחט לו מהלב את כל האינטואיציה, את כל מה שהוא קלט מהמציאות, הייתי יכול לערוך יסודות לדרשה שלמה מול חילוני ולהוכיח לו את אמיתות התורה. אלא מה? הוא לא יודע לתרגם את זה, הוא קולט הרבה מידע, במקביל לכך הוא קולט גם מידע הפוך, והוא מבולבל, אבל באמת יש אפילו בקליטת המציאות שלנו, יש לנו המון מידע שאפשר לתרגם אותו לשכל טהור. אבל אם אדם מתבלבל וקשה לו, אז הוא מחויב לשבת וללמוד את יסודות הדברים, לשאול את עצמו את השאלות הכי הכי קשות. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא את כל סדרי התורה אילו מחייבים אותי? אני רוצה ללמוד את ההיסטוריה, לראות את סדרי, איך הקדוש ברוך הוא גיבה את האמת שלו בעולם באופן מוחלט. צריכים לזכור דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא סמך על הלב שלנו. הוא אמר, לכל אני הולך על בטוח, ואני נותן לעם ישראל נתונים סגורים, שכל שאלה תהיה לה תשובה מוחלטת. הוא בשום פנים ואופן לא שמח על התחושות שלנו ועל הרגשות שלנו. אני פעם אני הייתי ב... לא אגיד לכם את השם משום כבוד המקום, אבל יש היום ישיבות, יש היום ישיבות, ישיבות חילוניות, אם שמעתם על זה, שלא נדע. אז, אז שם, אז, אז בא, אז פעם היו צריכים לתת לזה קצת צבע נוסף, אז אני באתי שם להגיד שיעור. אז אחרי שהוא ניגש אליי, אחד מראשי המקום, חובש כיפה, ואומר לי, אני ממש מקנה בך לאמונה שלך, אני לא ניחונתי בזה. גישה של אדם, הוא לא ניחון באמונה. הוא נורא מקנה בי, הוא לא ניחון באמונה. אתם מבינים, יש פה טעות בסיסית. הוא טועה, הוא חושב שאמונה זה עניין התחברות לבבית. יש לנו אחר כך, אחרי שנלמד את יסודות האמונה, יש לנו דרגות כמה האדם מגביר את יחסי האמון. ודאי שזה תלוי כמו אהבה הולכת מתגברת, יראה ושלמות הלב. אבל היסודות של האמונה הם לא תלויים. הקדוש ברוך הוא לא ביקש מאיתנו טובות. הוא לא אמר, אני לא ביקשתי שתתחברו. כמו שביציאת מצרים, הוא לא ביקש מאיתנו, כמו שמוחמד ביקש להאמין ללחשושים באוזן או לחלומות לילה, הוא ביקש מאיתנו, בואו ותראו, אני מתוודא אליכם, אז יש לנו כלים לברר את כל הצורה, איך הוא סגר את כל פרט ופרט, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אגדות, חז"ל, הכל אפשר לברר באופן מוחלט, אם אנחנו שמים את הדברים על השולחן, מבררים אותם אחד לאחד. ו... אז אני חושב שאדם שיהודי דרך כלל, קשה להגיד, לשאל אתכם שאלה, האם כל יהודי מחויב לעשות את המחקר הזה, שהוא דרך אגב הוא לא לוקח יותר מאשר שלוש שעות לחסות את הכל הכל, אדם נבון ופיקח שיושבים איתו ומסדרים לו את הדברים, אני אומר אפשר יותר בקצרה, אפשר, אבל בסך הכל בין 3-5 שעות סוגרים את כל אמונת ישראל, כל הקצוות. עכשיו, יבוא, האם כל יהודי מחויב לעשות את זה? אני אומר שלא. למה? כי הוא גדל לתוך מציאות של מסורת כל כך ברורה, שהוא באמת, באמת, הוא יש, בו, יש לו את כל הכלים להאמין, אפילו שהוא עצמו לא יודע לתרגם את זה מול אדם שישאל אותו שאלות. הוא לא חייב להיות דווקא, שזה בהחלט מעלה גדולה, קשה להגיד שזה חיוב דאורייתא, ללמוד את היסודות. אבל ברגע שהאדם עולים לו שאלות, אז מי פתר אותו מללכת לשאול? שילך לברר. כמו כל דבר חשוב, חשוב לך הדבר, אדם שיש לו שאלה בנושא שיקר לו, אז הוא הולך ושואל ומגיע לתשובות האמיתיות. אז אדם שנטיית ליבו, בדרך כלל הרי כל האנשים שמכריזים על עצמם שלא מאמינים, כולנו יודעים שזה בכלל, אני אומר את זה גם מניסיון, על אנשים שהכריזו ואמרו בדקתי, הם לא בדקו, הם פשוט לא רוצים לברוח מהבדיקה. מיד מזהים אדם תיאור לב, ישבתי עם אנשים אמרו, ישבו, התקדמו. יש כאלו שהתקדמו ואמרו, זו אמת, קשה לי. בסדר? יש להם שהתקדם ואמר, אני הולך עם זה. יש אדם שהתחמק ואמר לי, או ש... סליחה, אין לי זמן, אני חייב לטוס. זה הייתה אפשרות אחת, או אפשרות שנייה שהוא היה אומר לו, תראה, בסוף הוא שומע לו, תראה, שמעתי מה שאתה אומר. זה רק עניין של הסתכלות. אתה רואה את זה כך, אני רואה את זה אחרת. מה אתה עושה עם בן אדם כזה? אנחנו יושבים פה בחדר, אתה רואה שאנחנו יושבים פה, לדעתי אנחנו בכלל לא בחדר. מה אתה עושה אדם כזה? איזה? גמר, אמרתי לו, תצליח. זה, מה אני יכול להגיד אדם כזה? אין לי מה להחזיק אותו בגרון, יש בחירה לבן אדם. אבל אדם עם טהרת לב מינימלית, שומע דברים, מתמודד מולם, והוא יודע שאפשר לברר את הכל. מאוד מאוד חשוב לפרסם את זה, כי זה מאוד טעות מפורסמת העניין הזה, שחושבים שאמונת ישראל תלויה בחיבור פרסם. חיבור רגשי או לבבי. אתם צריכים מאוד מאוד להעמיד את הדברים ברור.
גם רע זה רע לשמיים.
מה?
חייב להיות שבן אדם הם לא טוב.
זה קשור לטוב.
לא, אני אומר...
לא קשור לטוב וכן, יש מקסים.
כן,
לא קשור בכלל לטוב.
שרע זה רע לשמיים. רשע זה...
אז ברע לשמיים יש דרגות. יש רע לשמיים אדם שהוא נכשל כי יצרו תוקפו. והרע הכי גדול לשמיים שבדברים הכי יסודיים, אדם הולך ומחליט לפרוק... לפרוק מעליו את עול אדונה ולהגיד, אני בגלל נטיית הלב, הוא אומר, לא נראה לי. מה זה לא נראה לך? אז הדברים האלה זה באמת דברים חמורים, אז חז"ל ראו אותם כבאמת, כדברים שמאבדים את השעבון שלהם, באמת זה הגברת רוע גדול מאוד.
אבל מהמקום שלו, מהסתכלות שלו, זה לא מבין של הסתכלות, הרב בוחר, הרב חקר ובדק והרב מוסגר.
אז אני שואל אותך שאלה, אני רציתי, לא רציתי להביך אותו בן אדם, אני רוצה להגיד לו כך, אתה תאר לך שאני הפקיד בנק אצלך, אתה בא אלי לבנק, מפקיד 5,000 שקל בבנק. כלומר, אתה רואה פה ראית 5,000, אני ראיתי פה 5 שקל. מה יקרה במקרה כזה? הוא גם יגיד זיין של הסתכלות? מה? כן, אני אומר זה אותו דבר. אני רוצה לטעון זה אותו דבר. כי אני באמת חושב שהנוכחות, הקדוש ברוך הוא נתגלה לעולם באופן מוחלט, ללא שום יכולת עירור. אז מה מונע אותו מללמוד את מה שאני למדתי? אני לא בא אליו עם חלומות לילה או עם ריגושים. אני בא אליו ואומר לו, לא בגלל חוויה שלי, חוויתי, אני מרגיש את זה. אני בטוח שמרגישים את זה, אבל זה לא רלוונטי הרגשה שלך. אשריך שאתה גם מרגיש, אבל לא הרגשה היא בסיס האמונה שלך. אז אני אומר לו, תשמע, אני מוכן להראות לך שהבסיס האמונה שלי והבסיס שלנו זה אם. עכשיו, אחרי שאני מראה לו דברים ויראיתי לו דברים ברורים, הוא לא התמודד ואמר, זה לא נכון. הוא אמר, זה רק עניין של הסתכלות, זה לא פייר. אם היה בא ואומר לי, לא הוכחת לי בכלל, האם ממשיכים לדון? זה עניין של הסתכלות. אז זה כבר, אתה מבין שהאדם מתחמק. אז זה צריכים להיות עוגנים. צריכים לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחייב את עם ישראל בדבר רגשי ולבבי. הדבר הזה צריך להיות, אמונה היא לא רגשית. זה לא נכון. יסוד... אנחנו אמת ויציב, אנחנו בבוקר, וקיים עלינו, כי הוא השם אלוקינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. כל היסודות האלו הם אמת ויציב, בכלל לא תלוי, בכלל, מה שאומרים בלילה אמת ואמונה, הכוונה היא יחסי האמון עם אמונה. אחרי שהדברים נתבררו לי ביציאת מצרים, אבל יצאנו לגלות ארוכה, ופה פתאום אדם צריך לעבור שעות או קשיים בחיים, ואז הוא אומר, רגע, אני מרגיש עזוב. אבל הוא לא שואל על היסודות, כי היסודות נתבררו לו. הוא אומר, אבל יחסי האמון שלי, זה כמו שאני אומר דוגמה. אבא שלי, אני יודע שהוא אבא שלי. אבל אתמול ראיתי אותו פועל, עושה מעשה מוזר מאוד, שמעלה בעיניי חשד, האם הוא בכלל רוצה את טובתי. אז אין כאן שאלה על האמת ויציב. יש כאן שאלה ביחסי האמון, מתעררים. עכשיו צריכים לחזק ולהגיד, אמונתך בלילות. בלילה, בתפילת ערבית, תקנו, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. כי הוא השם אלוקי מן זולתו. יש לנו מספיק כלים לחזק את האמון מכוח הדברים שנתבררו, ולהגיד שהדברים חייבים להיות בטוחים אפילו בשעת הסתר הפנים, אפילו בזמן שזה לא נוכח, ההנהגה הזאת לא נוכחת בעולם. אבל הכל מתבסס על האמת ויציב. אף אדם לא יכול להגיד, אני האמנתי לקדוש ברוך הוא בגלל שכך הרגשתי. זה לא יהיה.
במעמד הר סיני זה לא היה ככה?
מה היה ככה?
במעמד הר סיני. היה סוג של נבואה. זה לא
היה... תסביר יותר מה אתה שואל.
שהתברר להם שראשי רבנו, שקדוש ברוך הוא התגלה.
התברר הרבה יותר מדבר אחד נתברר. צריכים לזכור שהמרחב של הגילוי האלוקי בעולם לא נוכל להגדיר אותו בפעולה אחת, אלא מדובר פה, הייתי אומר את זה, בהתגלות של 1,000 שנים, שהיסודות נסגרו בערבות מואב אחרי 40 שנה, 40 שנה של ליבון היסודות מול כל האומה, ואחר כך זה כבר הדברים שכבר נסגרו בתורה, ובתורה הם יוצאים מן הכוח לפועל וממשיכים ללוות אותנו בגילוי 1,000 שנים. אבל בסך הכל היסודות גם לא היו, אי אפשר להגיד שהכל נסגר במעמד הר סיני, הדברים עדיין עברו במבחנים. אפשר לומר שכל 5 חומשי תורה שליוו, 4 ספרים שליוו אותנו, מיציאת מצרים ועד ערבות מואב, סגרו את כל הפינות. זה אפשר להגיד, כל המסקנות, הרמב״ם בי"ג עיקרים, לוקח מכל מסקנות, לדוגמה, אם אני רוצה לדעת שתורת משה, עד יבוא אדם ויגיד, משה רבינו, מתי הוא נתברר לנו שהוא הנאמן היחיד, שהוא השליח היחיד להעביר לנו את התורה מן השמיים? זה נתברר במעמד הר סיני. איך זה נתברר לנו? אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני בא אליך באב והנן, למה נשמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אז לא, הקדוש ברוך אומר, אני לא סומך רק על אותות ומופתים שיוכיחו שאת השליח שלי, כי הקדוש ברוך רצה לבסס את האמונה הבסיסית שלו, אפילו לא על אותות ומופתים שאף אדם בעולם לא יוכל לעשות, כי עדיין יש בלב נטייה להטיל בזה דופי. אדם אומר, נכון שאותות ומופתים כאלה רק משה יכול לעשות. כמו, אבל כיוון שיש סוג דבר כזה, שהוא עדיין יכול לעשות בלט וכישוף, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבנות את האמונה שלו על דבר כזה. אז הוא אומר, אני רוצה שהאמונה שלי באיש הזה, שאנשים יאמינו בשליחות של האיש הזה, תהיה כל כך מבוססת, שכל העם יעמוד וישמע בדברי עמך. ולכן וגם בך יאמינו לעולם. בסדר, נסגר הדבר הזה. עכשיו יבוא אדם ואיתן, תראו שלא אורך הדרך, כל הדברים נסגרו, יבוא אדם ואיתן. בסדר, הוא שליח השם. אבל מי אמר שהוא לא יכול היה לנצל את השליחות שלו לרעה, ואולי הוא יכול היה להוסיף כמה פרטים מליבו? אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אולי לא כל מה שנמסר לו זה כלל התורה. אולי לא בסדום לב, אלא יש חלקים בתורה שהם שליחות אלוקית, ויש חלקים שהוא הוסיף כדרך הסופרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיפש מתנדב. תמיד בכל דור יש מחפשים מתנדבים. מישהו שהיצר הרע שלו, בזכות היצר הרע שלו, התנדב להוסיף ברור בקומת ישראל. תראו מה שהאנטישמים הגרמנים חשבו שהמציאו את הגלגל, המציאו את הרעיון של ביקורת המקרא. צרינו הרב, היום עם ישראל אימץ רעיון אנטישמי גרמני שרצה לנשל את עם ישראל בגרמניה המתפתחת מהאוניברסיטאות, ורצה לבזות את האומה היהודית שהם היו גאים ביהדותם, אז הם פיתחו רעיון טיפשי והבילי, והיום באוניברסיטאות לומדים את זה בלי אפילו לשמוע אפילו שיש אפשרות שנייה. עד כדי כך, כמה בושה צריכה לחסות את פנינו. אז בכל אופן תראו, אתם יודעים כמה התורה התפתחה בזכות הרעיון הרשעי הזה?
זה היה רעיון של... מה? זה היה רעיון של האנטישמים?
בטח. חבורת גרמנים אנטישמים. מה שלומדים הפקולטה היום לביקורת המקרא, זה 130 שנה רעיון לאוס שלא נתחדש ולא התפתח. לוקחים את הרעיון של וילויזן, ופשוט לומדים אותו בדבקות כאילו, לא משנה שאני קראתי בספר של מרצה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, קוראים לו שלמה זנד, הוא רשם ירושה כזה, ממש כופר, ממש נורא, אז הוא כותב בתוך הספר שלו, הוא סוקר, אז הוא אומר, את הרעיון של וילויזן, הוא אומר, זה לא, הוא אומר, זה לא עובר, צריכים לחפש רעיון חדש, תציע משהו, אין לו הצעה, הוא אומר, זה לא יותר מדי בעייתי. צריכים לחפש, הוא אומר, תיאוריה חדשה. ככה הוא כותב בספר שלו בדרך אגב. אתם מבינים? אז בכל אופן, אתם יודעים אבל כמה התורה התפתחה בזכות זה? ספרים שלמים הרווחנו, גילויים חדשים מרוב שאתה מנסה להעמיד את התורה למבחן, כל כך הרבה אור תורה התחדש בזכות הרשע הזה. אז מי זכה להתנדב בדור המדבר לחזק את אמונת ישראל? קורח. הוא ניסה לטעון את הטענה הזאת. הוא אומר, אין לי בעיה, אני טיפש, מה לא עמדתי בהר סיני? אבל אני אומר שיכול להיות שהוא אמר את הדברים מליבו, אולי הוא הוסיף, אולי עניין של מינויים, מה זה קשור לתורה? אני כפרתי במצווה? אמרתי שאת המינויים, מי יהיה נשיא? זה, הוא ניצל את המעמד שלו. אומר הקדוש, תשמעו, בזאת תדון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. זהו. עכשיו הולך להתברר, התורת משה הולכת לסגור עוד פינה. מעמד לעיני כל ישראל, לא פחות. כל עם ישראל עומדים מול סביב האוהל של קורח, דתן ואבירם, ויש שם עוד פעם חזרה גנרלית על כאילו מעמד הר סיני. כולם עומדים עכשיו לראות, אם כמות כל האנשים ימותון אלה, לא השם שלחני לעשות את כל המס. אף אחד לא אמר שהוא לא שלח אותו. את כל המסים האלה. אבל אם בריאה עברה השם, ופצתה אדמה את פיה, ובלה אותה ואת בתיהם, בזאת תדון כי נייצאו האנשים האלו את השם, לא אותי. לא גמר לדבר, נפקעה אדמה, ותכס עליהם הארץ, לא בולען בים המלח. ותכס ויעבדו מתוך הקהל. פשוט נעלמו וכל אשר להם. עד הסיכה הכי קטנה נעלמו וזהו, גמר. אין. וכל האנשים נסו לכולם כשם טבליהם הארץ, היה שם מעמד, זהו. עוד דבר נסגר. וכך הרמב״ם הולך ויוגים מליקרים ומראה לנו איך שכל 40 שנה הדברים הולכים ונסגרים שלב אחרי שלב. אז אני אומר את זה רק כדוגמה. לא לעסוק בעיקרי הדת ולכפור זה באמת רוע גדול מאוד. זה לא... אני אספר לכם עוד סיפור. אני הייתי בת אחת חוזרת בתשובה, ביקשה ממני, שאבא שלו, סיפרתם את הסיפור הזה פעם? ביקשה ממני שאבא שלה מקנית אותה כל הזמן, ואומר לה שהיא לא רציונלית. היא לא רציונלית, אז אמרתי, אני רוצה לפגוש את אבא שלך, איש כל כך חכם, אני רוצה לפגוש אותו. אז הוא אדם, אדם מבוגר בן 70 מכפר גלעדי, תראו לכם, זה לא אנשים פשוטים מהרחוב שמוכרים בשוק, אנשים חשובים וחכמים. אז נפגשנו במלון, אמרתי לו, שבתו, אמרתי לו, הוא בא ככה ממש, הייתי בטוח שהוא עומד איזה קליבר גדול, או משהו, בא פה איזה פרופסור, אז הוא אומר, אומר לי, אמרתי לו, נו, שמעתי שאתה אדם חכם, שיש לך דעה מוצקה, ויש לך מה להגיד, מאוד, אני מאוד הסתקרן לשמוע את מה שיש לך להגיד. אז הוא אומר, לדעתי, לא אלוקים עשה את האדם, אלא האדם עשה את אלוקים. תהיה פצצה גדולה. ממש, אמרתי לו, טוב, אני הבנתי, אבל הבאתי איתי ספר קטן, הבאתי איתי תנך קורן, שמתי לה שולחה, אמרתי לו, עכשיו תתחיל להתמודד. עד עכשיו אתה אמרת תיאוריות, מופשטות, מה יהיה לנו מזה? מה אנחנו מדברים, אנחנו מכירים מי זה אלוקים, אני באתי להגיד לך שתכיר את אלוקים, אני לא מכיר את אלוקים, אני לא יודע מי זה אלוקים, אבל יש לנו גילויים היסטוריים, יש לנו כאן ספר שמכסה 3,500 שנות עולם, מפרט באופן כרונולוגי מדויק, תאריכים, אישים, מקומות, אומות, מדינות, את כל ההיסטוריה העולמית, הכל סגור אחד לאחד. יודעים מה זה, מי בראשית ברא אלוקים עד אמצע בית שני, אתם יודעים מה זה, איזה כיסוי היסטורי זה? זה משם ואילך כבר יש לנו כבר היסטוריונים שכבר מכסים את הדברים הלאה, הכל ברור, איפה? אז הוא מסתכל, הוא הראיתי לו כמה דברים משמעותי, הוא אומר לי, תראה, אני מאוד יהודי גאה, אני, הספר הזה יקר לי, אבל לא ראיתי אותו מאז היסודי בקיבוץ. אני צריך לעשות שיעורי בית. טוב, אמרתי לו, אני אפגש עוד פעם, תעשה שיעורי בית. הפעם השנייה הוא בא ואומר לי, טוב, הוא ירמי ידיים, זה אומר, אמרתי לו, אתה כבר מבוגר לעשות שינויים, אל תפריע לבת שלך, לא בסדר. אתם מבינים, זה בעצם הרמה של אנשים שמצטיירים כאילו הם חכמי החכמים, והם... עוד סיפור אחד שחייב לספר לכם, וגם את זה סיפרתי לכם, סיפור טרי משבוע שעבר, רק אני אומר, רק לתת עומדן, שאין כאן חוכמה, אין כאן באמת, זה פשוט, באמת, באמת התנהגות לא יפה, רק את הדורות החדשים כבר אפשר להאשים, אבל הדורות הישנים באמת, אפשר לא סיפור, אחד מהפרופסורים הכי גדולים במדינת ישראל להיסטוריה, להיסטוריה ובפרט היסטוריה יהודית. אני מוכן להגיד לכם את השם שלו, הוא הבטיח לי, בא לנסיס, ביקש ממנו לספר את זה ברבים את שמו, מי שחשוב לו בארבע עיניים, הוא מוכן לתת את שמו. הוא אדם כבר בן 80, הוא קורא לעצמו דתי לשעבר, הוא כנראה, ואני רוצה לספר לכם, אז הבחור שסיפר לי את הסיפור, הוא צלם במקצוע אירועים חשובים, הוא צילם אולי ברמוצה לנכד שלו, או משהו, איזה אירוע משפחתי שלו. אז הוא פגש אותו, והיה היה זמן עד שהמחשב פלט את כל הנתונים של התמונות וכל האירוע, זה היה להם בערך רבע שעה לדבר. אז הוא בחור רציני, בחור חוזר בתשובה, אדם מאוד מאוד חכם, אז הוא אמר לו, כבוד הפרופסור, שמעתי שאתה זה, איך אתם מסתדרים עם ההיסטוריה היהודית? איך אתם חיים עם זה? הרי אתם פעם, אתם יכולים להתכחש ליציאת מצרים וכל האירועים ההיסטוריים שעם ישראל מעביר? הוא מה שהוא אמר, אין לי תשובה. מבינים, האדם, ממש אפשר להגיד, עם מומחה בארץ להיסטוריה יהודית, הוא לא מתבייש להגיד אין לי תשובה, וזה אפילו לא מטריד אותו להמשיך הלאה. רק תבינו כמה הדברים הם לא רציניים וכמה הם לא בדוקים ולא יסודיים. מאוד מאוד חשוב לזקוף קומה. אנחנו מחזיקים אמונה סגורה. לא מחזיקים, לא ביקשו מאיתנו טובות. מאוד מאוד חשוב. ויש לאדם אחריות לא לזייף את האמת. אדם שמזייף זה כמו ממש, תדעו לכם, זה פשע לאומי. תדעו לכם שכפירה בתורת משה זה לא פחות חמור מכפירה בשואה. היום הפשע הכי חמור בעולם זה הכחשת שואה. תדעו לכם, הכחשת שואה היא כאין וכאפס. אני אומר את זה 10 פעמים, אני אגיד לכם את זה. זה אפילו לא אחד ממיליון מהפשע של הכחשת התורה. למה? הכחשת השואה, הרי הם לא מכחישים שלא הייתה מלחמת העולם השנייה. מה מכחישים? מספר היהודים הנספים, הסיבות שהרגו אותם שם, ובאמת הכל היה מאחורי הקלעים, והכל היה עמד במרכז המחנה, עמד אמבולנס של הצלב האדום כדי להטשטש את הפשעים שנעשו שם. אם כל זה פשע, והעולם מבין שאם יש בעולם אנשים שעדיין חתום עליהם היד, עוד נשארו עוד מעט מאוד, שיש עליהם עדיין חותמת, זה פשע נוראי לבוא ולהכחיש שכל יהדות אירופה שנכחדה נעלמה פתאום רגע אחד, לבוא ולהגיד שהיה שם 500,000 יהודים ולא 6, הם למעשה גם 6 זה מעט, היו שם 7 או 8 מיליון כידוע. אז הפשע הזה הוא רשע, הוא אנטישמי, אבל הוא לא עד כדי כך כזו הכחשה להכחיש. אני אומר, לבוא ולהכחיש היסטוריה, זה כמו שהערבים באים ואומרים, לא היה בית ראשון, לא בית שני, לא היה פה לעם ישראל שום שורש היסטורי כאן בעולם. זה רוע, זה כזה סדום לב שאין כמוהו בעולם. כלומר, אנשים שבאים להתכחש לאמונת ישראל, זה ממש ממש סדוני. אתם מבינים איזה רוע זה? באמת, אדם כזה אפשר למדוד רוע כזה? זה דבר, אני מדבר כמובן בהסתייגות שמדובר על אדם שעשה את הדברים ממידע, לא חלילה מאדם שלו, שבאמת שיקרו אותו כמו שראינו את האיש הזה, שהוא חוץ מהיסודי לא ידע בכלל מה זה תנך. הוא יהודי גאה, הוא אומר אני יהודי גאה, אבל אני לא יודע, הוא פשוט בור, אולי אני לא יודע. לא למדתי את זה אף פעם. אז יפה, הוא לכל הפחות הודע באמת. אבל אדם שמתוך לימוד ומתוך ידע ומתוך מה שהוא ספג בא ובגלל מידות רעות או בגלל נטיות לב נוח לו כעת לומר דברים כאלה, אז מה ההבדל בינו למכחיש שואה? מה ההבדל בינו לבין ערבי שמכחיש את ההיסטוריה היהודית? ומה זה הדבר? אז אני חושב שבאמת הקדוש ברוך הוא מראה, אני חושב, לעם ישראל, שם אותנו בפינה ושם אותנו במקום ואומר, תראו, אם אתם יכולים בבתי ספר רשמיים ללמד שהתנך שלי הוא לא ספר אמין, אז יבואו אנשים ויגידו שהאמינות שלכם, אתם כובשים פה בארץ הזאת ואין לכם, אין לכם בסיס היסטורי. תתמודדו עם זה, תתמודדו גם עם זה. מה זה המשחק הילדותי הזה להתכחש לאמת ברורה? זה דבר לא הוגן, זה דבר בסיסי שאין עליו תשובה. אז אנחנו, מי שחושב שבאמת הדברים לא בהירים לו, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות באמת, לשבת ולבדוק את הדברים אחד לאחד. זה לא בושה. לא, דיינו, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לחזק את האמונה. לא, זה לא בושה. אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד מעצים את האדם ברגע שהוא רואה ובודק ורואה שהדברים באמת סגורים מכל פינה. ועוד יותר מזה, דובין, ברגע שאנחנו נבדוק תורה שבכתב בנפרד, תורה שבעל פה בנפרד, אנחנו נראה שתורה שבעל פה מגבה את תורה שבכתב, ותורה שבכתב מגבה את תורה שבעל פה. כלומר, זה חיזוק על גבי חיזוק. זה יהיה כל כך הרבה ראיות עצומות שכמעט כל אחת הולכת ומעצימה את השנייה, הולכת יותר ויותר. זה לא ראיות נפרדות, כי המערכת היא מאוחדת. ברגע שאתה מחזק בורג אחד, כל המערכת כולה מתחזקת וכן הלאה. אז לכן כל כך הרבה פרטים יש פה, וכל כך הרבה הוכחות וראיות, אבל אפשר להשים אותם בצורה מאוד מסודרת.
יהיה מישהו שיגיד, מה לא עושים? זה רגש.
שינסה, עד רבה, אנחנו מוכנים להתמודד עם מקום, עד רבה.
מה נגיד?
אז גם מלחמת העולם הראשונה זה רגש. תגיד לי מה ההבדל. מסע הצלב זה רגש. אני רוצה לראות שמישהו בהיסטוריון יבוא ויתכחש לשלושה מסעי הצלב. אין לנו על זה שום תיעוד. אתם יודעים שהצרפתים והגרמנים עוד לא ידעו קרוא וכתוב בתקופה, הם עוד היו עוד פרעים, אפילו קרוא וכתוב לא ידעו. הכתב הצרפתי הראשון שקיים בעולם זה רש"י. אין בכלל כתב צרפתי עתיק, הם לא ידעו אפילו קרוא וכתוב. אין תיעודים, אין עיתונות, אין... אני כופר בשלב... תראו לי אדם אחד בעולם שכופר במסעי הצלב. ולא רק שהם באים ואומרים מסעי הצלב, אומרים, מי ניהל את זה? ריצ'רד לבארית הראשון, פיליפ השני וכן הלאה. ומי לחם נגד מי? מי איזה, מה היום לחמות, וכמה חיילים בכל צד, וכמה זמן זה נמשך, ובאיזה חודש הם יצאו. מה זה, הלכה למשה מסיני? אני לא רוצה להאמין בזה. אתם שמעתם פעם אחת בהיסטוריה שמישהו התכחש לאירוע היסטורי מפורסם ומשמעותי?
זה לא מחייב.
מה?
זה לא מחייב.
מצוין. ואני אגיד לך זה לא. אני אגיד לך זה לא רק שלא מחייב, כי אי אפשר להתכחש. פה הם נאלצים להתכחש. כמו שהאנטישמיות נאלצת להתכחש לשואה כי משהו לוחץ לה. אבל באמת אי אפשר להתכחש להיסטוריה מפורסמת. ועובדה שמעולם לא היה אירוע אחד שהוכחש במשך ההיסטוריה. לא היה אירוע שהושחל ולא היה אירוע שהוכחש. לומדים את ההיסטוריה העולמית כמו שלומדים הלכה למשה מסיני. עד הפרטים, כל דבר מפורסם, לא פרשנות היסטורית, אלא עובדות היסטוריות. הרמב"ן על התורה אומר את זה כדבר ברור. אין שקר בעובדות היסטוריות. לא ייתכן. פשוט לא ייתכן. והדבר הזה בדוק. עד רבה שמישהו יחפש באינטרנט וימצא אירוע אחד היסטורי מעולם שפעם אחת אומצה או הוכחש. זה אבא התליה. אי אפשר לנסות להמציא אירוע מפורסם שקשור בכל כך הרבה גורמים בינלאומיים, ואי אפשר גם, כן כמובן, ממילא להכחיש אותו. והוא, כן.
כל הנוצרות בנויה על שקר.
בוא נבדוק. אני אומר שהיא בנויה רק הלנית. אני אסביר לך מה אני מתכוון, אל תיבהל. רק הלנית, האסלאם בנוי רק הלנית. היה מוחמד?
היה.
אמת. הוא גר במדינה, נניח, או במקה, לא משנה, אמת. מה הלאה, מה הם מספרים הלאה? תגיד מה הם מספרים.
חלום.
אם היית שם, היית מאמין לחלום שלו? אז מה אכפת לך שזה אמת הסיפור? הרי המסורת שלהם אומרת דברים אמיתיים. הם אומרים שהוא מספר על החלומות שלו. אם היית שם לא משתכנע, ויש לו 1,000 שנה אחר כך לא משתכנע. מה זה קשור? הם לא שיקרו בעובדה ההיסטורית. עד רבה שינסו להגיד שהוא הצליח להוריד את מלאך גבריאל לעינק. אפילו הדמיון המזרחי הם לא העיזו לעשות דבר כזה. לא יאומן. אפילו עם כל הדמיון הם לא העיזו לסכן את האמונה שלהם ולהגיד שעוד מישהו ראה רק על פי שני עדים ליפול דבר. מוחמד והחמור ראו את גבריאל. על פי שני עדים. עוד עד אחד לא הסכימו לצרף. תגידו עוד איזה קל, עוד מישהו אחד. לא, לא מעיזים, הם מפחדים. לא יקחו סיכון, יעשו צחוק מעצמם. אז אמרו, אנחנו בחרנו להאמין לחלומות שלו, אתה אל תבחר, ואם לא אנחנו נהרוג אותך אם לא תאמין. אבל אנחנו החלטנו לקבל את זה, הם לא שיקרו בעובדות.
איך זה יכול להיות שהדת התפתחה ככה, מדברים שהכריחו אנשים?
אם אתה עוד פעם, אל תיכנס לפסיכולוגיה. אל תשתמש בזה, אל תגיד, הכריחו, לא, אני לא הכריחו. אני שואל אותך, תשאל את הערבי המלומד, מה אתה מוסר? זהו, יגיד לך, בלי חרב, בלי חנית, או שאתה משתכנע או שלא משתכנע. מה אתה צריך להיכנס פה לפסיכולוגיות? אל תשתמש בטיעון שמוחמד הכריע, זה טיעון חלש.
איך זה יכול
להתפשט ככה? איך עובדת אלי מתפשטה בעולם? תלוי שזה צורך נפשי? יש באחיזה באלילות, יש בצורך נפשי. אדם רוצה לקבל עוצמה, אדם רוצה לקבל ביטחון. זה לא קשה למה אנשים רוצים. כל העולם כולו דתי, תדע לך את זה. אין בעולם מישהו חילוני. זה רק שאלה באיזה דת. אין אדם חילוני בעולם. אם הוא לא יהיה דתי, הוא ימצא איזושהי אחיזה באסטרולוג, או במחשב, או בקורא בקפה. כולם בעצם דתיים. דתיים במידה, אז אחד היום יוצרים דתות חדשות, המדע הופך להיות דת, אנשים מאמינים בו באופן עיוור באנשי המדע, סוגדים לחלוק הלבן, הם חושבים שהם אנשים כל יכולים וכל מילה שלהם, אתה רוצה להיות בריא, תקשיב להמלצות שלהם ואתה תקבל 120 שנה חיים. רק תאכל אורגני ורק תעשה ריצה כל בוקר, מובטח לך 120 חיים שלמים. אנשים חיים להיאחז במשהו, משהו שהוא מטאפיזי מעל כללי הטבע. כלי הטבע מוגבלים, הוא יודע שהוא מוגבל, אז הוא חייב לתת לעצמו ביטחון, אז הוא מחפש. אז אם הדת הזאת מבטיחה לו הבטחות כאלו ואחרות, וגם נותנת לו גם עולם הזה לא בעייתי, מוחמד לא ניסה להסתבך יותר מדי. הוא לא אמר להם, למה הוא אמר להם אסור לאכול חזיר? תחפש בערב הסעודית חזיר. לא נראה אותו גבר אומר אסור לאכול כבש. שחטו אותו במקום. הוא אמר להם אסור לשתות יין, אתה מכיר יין, אתה מכיר גפן אחד בכל, 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 בכל אסיה? נדמה לי שאין שם אפילו עץ גפן אחד. אין באסיה גפנים. אז מה הם עושים? לוקחים את החלב של הגמל ומחמיצים אותו עד שהוא הופך להיות אלכוהול. מה להם וליין? וכן הלאה. בסדר, הוא לקח תרבות קיימת והוא איכשהו סידר אותה. אפשר לגעת בתרבות של אנשים. הנצרות שקרה? בוא נבדוק, היא לא שקרה. מה היא אמרה הנצרות? היה אותו האיש, הגמרה חותמת על זה. לא משנה שלפי הגמרה זה 100 שנים קודם. הגמרא מעידה, הסיפור הזה 100 שנים, היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, 100 שנים לפני בכלל הספירה הנוצרית. איכשהו זה יסתדר להם, אינני יודע. אבל כולנו יודעים שהסיפור הנוצרי מתחדש, הכנסייה הנוצרית קמה 300 שנה לספירה הנוצרית. וכל הסיפורים שלהם סופרו בדיעבד 300 שנה באיחור. אז רק תבין, רק אז כתבו את הכתבים שלהם והם פורסמו, היה דיון אצלם בכנסייה, האם לאמץ את התנ"ך היהודי או לא, בסוף החליטו ברוב דעות לאמץ את התנ"ך היהודי, שזה יותר יחזק את הדברים שלהם. איך זה מסתדר? לא, לא, זה כבר שאלה אחרת. בכל אופן, הם לא. אז מה, אז סיפור היסטורי אחד יש להם, תגיד אם זה סיפור היסטורי. היה סיפור איך מוניות? ששלושה ימים, הסיפור הזה מסופר 300 שנה באיחור, 3 ימים אחרי שהוא נקבר, ראו אותו שתי נשים, ראו אותו קם מהקבר, ואומר אני אחזור לגול את העולם. זה הסיפור היחיד שעליו הם בונים. אז עכשיו תגיד אם זה נקרא היסטוריה שאנחנו מחויבים להתייחס אליה. הרי אני שואל, אתה יודע מה? אני רוצה להגיד עוד יותר מזה. בוא נניח הנחה שבאמת הסיפור הזה אמת. ראינו בעינינו אותו, קם מהקבר ואומר, קם לתחייה מהקבר, אחרי שראינו אותו בלי ראש, קם מהקבר לתחייה ואומר, אני גואל את... מה אתה היית עושה בניסיון כזה? בוא נבדוק אותך עכשיו. כן. האם אתה היית מתרשם מכזה סיפור? אתה רואה מת קם מהקבר לתחייה, והוא אומר לו, אני המשיח של העולם. מה היית עושה עם סיפור כזה?
בורח.
באמת מפחיד. אבל מה היית עושה אחרי שהיית בורח?
אתה עושה את זה.
היית מתייחס לסיפור כזה? היית אומר, אני הולך להיות, אני הולך להאמין באיש הזה?
לא.
הייתי אומר לו, אדוני, אתה חי ומת. אם אתה חי, תגיד לי, מה הסמכויות של משיח? אתה אומר שאתה משיח? פדל, אומרים בערבית. קדימה. מה אתה עכשיו משיח? למשיח יש סמכויות לגעת בתורת משה? אין סמכויות למשיח. הרב אומר, משיח זה נביא. אז נבדוק אותך דבר שם, אתה נביא אמת. גם אם נמצא שאתה נביא אמת, שחסך הכל סמכויות של משיח. אז איך מי הרשה לכם לקחת ולעקור את תורת משה שאתם עצמכם חותמים עליה? הם עצמם כותבים בברית החדשה שמי שנוגע בתורת משה הוא מורד מלכות שמיים. אז מי הרשה לכם להפסיק להניח תפילין ולשמור שבת? מי הרשה לכם לומר שיהודי זה מי שמאמין בתו האיש, ויהודי שלא מאמין בתו האיש הופסיק להיות יהודי? מאיפה אתם לוקחים את כל? אין לכם, תורת משה הרי לא סובלת שינויים, כתוב לא תוסיף ולא תגרע. אז זה לא רלוונטי אם אתה משיח או לא משיח. אם אתה אומר לנו לעזוב את תורת משה, אתה נקרא נביא שקר. התורה אומרת שאם יבוא נביא שקר, אפילו אם הוא יעשה לך אות ומופת, ובא אות והמופת, לא תשמע אליו. למה? כי מנסה השם אלוקכם לדעת האישכם אוהבי. אז זה ניסיון. אני אעמוד בניסיון ולא אשמע לך. בקיצור, הם לא רלוונטיים. הם מדברים א', הם לא יעזו לשקר, ואחרי מה שהם אמרו, האמת במרכאות שלהם, ממש לא נוגעת בה. אז ממילא, מה? כל, זה ממש לא מרשים הדתות האלה, ממש הם לא רלוונטיות. צריכים ללכת ככה אחד לאחד ולבדוק בנחת ולבסס את האמונה שלנו, לראות כמה הקדוש ברוך הוא דאג שאנחנו באמת נהיה בהירים, ברורים. וכל החוסר בהירות בדרך כלל נובעת רק אצל אנשים שבאמת נפלו מנטיות הלב. הקדוש ברוך הוא רק ידע לשפוט את האנשים, כמה הם היו אנוסים בתוך המערך הנטיות עליהם, חברתי, זה גם נטיית לב מאוד קשה, להיות בתוך המקובל בחברה, מי יכול לעמוד בניסיון כזה, או שפתאום מערכת החיים מביאה אותו למצב, כל מיני הדחקות, בסוף בודקים אחד לאחד, כל מי שמנסה להערר על העובדות הקיימות, בסוף בודקים ורואים שזה רק היה בעצם, כל השאלות שלו זה טריגר להגיע למצב מסוים. זה בעצם בכלל שהנידון שלו לא הנושא. תבדקו תמיד ותראו. תמיד תשאלו את האדם. תגיד לי למה, מה קרה לך שפתאום אתם תבדקו, אם הוא יגיד בכנות, מכירים את הסיפור, בזה נסיים. חיים מוולוז'ין היה לו תלמיד בוולוז'ין שבא אליו אחרי תקופה ואמר לו, אדוני הרב, יש לי המון המון שאלות על תורת משה. אז אמר לו, אני מוכן לשבת איתך, אבל רק תגיד לי רק שאלה אחת. מתי התעוררו לך השאלות? שהיית פה בישיבה או אחרי זמן? זה, השאלות יתעוררו לך אחרי שמצאת דרך חדשה בחיים, או לא, אמר לו, אני אגיד לרב את האמת, זה רק אחרי שכבר עזבתי את הדרך. אז הוא אומר, אז אם כן זה לא שאלות, זה תירוצים, הם תירוצים. זו אמת כל כך אמיתית, באמת, מי שמכיר את כל האנשים המתמודדים, זה תמיד תירוצים. אחרי שהוא נמצא בחברה, וקשה לו, אז הוא מתחיל לחפש תירוצים. אדם, בגלל שאנחנו אנשים אמיתיים, קשה לנו לחיות בניגוד. עד ארבע, אנשים הפשוטים, תראו לכם, כמה שאדם יותר פשוט, כמו שקוראים לזה היום מסורתי. באמת שהמסורתי הוא באמת אדם לא הגון באמת. מה אתה מסורתי? אתה מאמין בתורה, הוא מציר. אז למה אתה לא? למה אתה חי, אתה עושה קידוש ונוסע על הים? אז הוא יגיד לך, תעזוב אותי, אל תיתן לי לחשוב יותר מדי. אני אומר לך שאני מאמין בתורה, תעזוב אותי. אדם היותר חכם, יותר אקסלוסיב, תגיד מה, אני עושה שקר בעצמי? אם החלטתי לנסוע בשבת, אז זה שקר! אני לא מאמין בשום דבר, אני לא אחיה בניגודיות, ואילו גבר, הוא בא. אז באמת, המסורתי הוא באמת לא הגון, אבל הוא שומר על האמת שלו, הוא לא מזייף, הוא נשאר, הוא מזייף מכיוון אחר. אבל האיש, הסחלטן, אומר, אני אעשה שקר בעצמי, מישהו יתפוס אותי בניגוד? מישהו, אני חייב לעקור את הכל. זה עצוב מאוד. אז זה בעצם בגלל המידה הרעה שלו, בגלל הגאווה שלו, שהוא לא יכול לחיות בניגודיות, הוא מחליט, אני חייב לחפש את כל התירוצים בעולם ולמרוד. ואם אין לי תירוץ, אני אחפש את וילויזן הגרמני, אני אעלה אותו, יוציא אותו מהקבר, כדי לחפש איזה תירוץ, איזה תיאוריה שאני יכול להיאחז בה. זה
זה נקרא רע גדול, זה רוע גדול. שני הדברים לא טובים, אבל זה רוע עוד יותר גדול. כי שם זה מתאהבה אצל המסורתי. זה בגלל שהוא רוצה חיים יותר נוחים, אצל השני זה מגאווה. מה אתה מסתבך עם זה? מה אתה רוצה? תגיד שנוח לך, תגיד שאתה רוצה, תהיה כנה עם עצמך, ולמה אתה צריך כל כך לחיות בסתירה פנימית כל כך? למה אתה לא...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.